בוקר טוב, שלום.
תקלה חמורה ביותר. אחרי שהבנו שהמושג של התפתחות הוא לא מושג שהוא זר בכלל לחוכמת ישראל, אנחנו נוכל להתחיל לדון בשאלה המרכזית, והשאלה היא באמת האם ההתפתחות היא רציפה, כפי שמשתמע מהתיאוריות שנגזרו ממה שדרווין אמר. כן, היום מבחינה מדעית אנחנו רחוקים מאוד מהדברים שדרווין בעצמו אמר, אבל הגרעין נשאר, הרעיון של התפתחות רציפה והתפתחות שנגרמת בעיקר על ידי מוטציות כאלה או אחרות. אז כאן אנחנו נתחיל לדון בדבר. המילה התפתחות שייכת ללקסיקון של תורת האבולוציה. אצל חזן אנחנו מוצאים שני מינוחים אחרים, הראשון לקוח מן המקרא עצמו, תולדות, תלשון הפסוק אלה תולדות השמיים והארץ וכו', והשני תיקון העולם. שני מינוחים אלו באים לבטא את הרעיון שהעולם נתון להיסטוריה בעלת תכלית מוגדרת היטב על ידי הקדוש ברוך הוא בתורה עצמה, כפי שלמדנו בשיעור על המשמעות האנושית של משך הזמן, זה היה בקרי ג' ובשיעור של על תיקון העולמות. העולם הוא דינמי, ואפשר לאמץ בשפה מודרנית את המושג התפתחות כדי לתאר דינמיות זו, בתנאי שאנחנו מוסיפים מיד שדינמיות זו מובילה לתכלית מוגדרת היטב, מה שלא קיים לא רק אצל דרווין, גם אצל הרבה אנשים שהולכים בקו שלו, ומבחינה פילוסופית אצל ברקסון, כמובן שהוא דרוויניסט מושבע. מרכיב זה חסר בדרך כלל לא רק אצל המדענים העוסקים בתחום האבולוציה, אלא גם הפילוסופים כמו ברקסון, המשתמשים ברעיון ההתפתחות כאבן יסוד בשיטתם הפילוסופית. בעיה עיקרית הנוגעת לתיאוריה של דרווין מבחינת הנאמר בתורה היא שהוא מתאר התפתחות רציפה, החל ממינים פשוטים ביותר עד האדם. מכאן הדעה הרווחת שהאדם הוא בסך הכל סוג מסוים של קוף שעבר מספר מוטציות, ולכן הוא התפתח בכיוון שונה מסוגים אחרים של קופים בייחוד. ומסיבות בלתי ידועות השקיע האדם בפיתוח מוחו במקום להשקיע בפיתוח חלקים אחרים של גופו, בדומה לשאר בעלי חיים ממשפחת היונקים. למשל, אין לאדם פרווה. ויוצא מזה שכאשר הוא נולד, כאשר הוא נולד, קר לו. מה שלא קורה אצל היונקים. ומבחינת הביולוגים יש כאן דפקט. כי בשלב כלשהו, בשלבים האחרונים של ההתפתחות העובר, במקום לפתח את הפרווה, האדם בצורה ממש טיפשית לחלוטין מגדיל את נפח המוח שלו. יוצא שהוא לא מסוגל להתמודד עם הטבע כאשר הוא נולד. זה דפקט מפני הביולוגית, זה מוטציה שלילית. כן? למה זה קרה ואיך זה קרה, אף אחד לא מסוגל להסביר, אבל זו עובדה.
זה לא ברור.
מה לא ברור?
כאילו האדם הוא הגורם.
אני מנסה לחשוב על זה בצורה כאילו הכי פשוטה. זוג קופים מזדווגים, מביאים צאצא, יוצא אדם?
מי?
כן.
זה ההסבר הבסיסי של
השאלה. ה-DNA של האדם עם כמה סוגים של קופים הוא קרוב ביותר.
לא, דבר
ראשון,
יכול להיות
שיש קריבה,
אני שואל, מבחינת התיאוריה עצמה, זה מה שמעניין.
תיאוריה עצמה היא ש...
עכשיו, זוג גופים הזדרגו, יוצא להם אדם?
לא, לא, כי קרה משהו שהיום הוא מקודד ב-DNA שלהם, שגורם להם לפתח את הפרווה שלהם ולא את נפח המוח.
לא, אבל האדם, צאצא של גופים שהתפתחו, זה
לא, 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 לא,
זה... חדש לגמרי?
לא, זה לא מה שהם טוענים, סליחה. ביולוגים לא מסבירים את הדברים כך. יש אב משותף לקופים ולאדם, ורואים את זה בקרבת ה-DNA, כן? ומשם התפתחו כמה ענפים שונים. יש ענף שהוא דפקטי בזה, כי הוא שכח לפתח פרווה, זה האדם.
אבל
מתפתחות
של קוף
באיזשהו מקום. לא של קוף, של אב משותף.
זה טרמינולוגיה כזאת שמורח.
לא, 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 היא לא מורחת. היא לא מורחת.
זה דרווין.
לא, זה לא דרווין, זה הביולוגיה המודרנית.
אבל דרווין, בסוף...
אני לא יודע, דרווין לא
ראיתי. בסוף מגיע לשאלה של ניר. איזשהו קוף, איזשהו זן, איזשהו ענף...
לפי התיאוריה הזאת, כן, כן.
איזשהו ענף כן עשה...
כן, מוטציה שלילית. שגרמה לכך ש...
שבהיריון השמאל זה כאילו תת אחר של מין אחר.
כן, כן.
סליחה, אז מי אומר את זה היום?
הביולוגים, המודרניים, כן.
ישר אצל אדם או איזשהו משהו כלאיים כזה? לא, אתה רוצה גם מדעי,
תהיה
בסוף,
תסביר, תסביר
לי בדיוק, תן לי...
הם לא מסוגלים להסביר בדיוק, כי חסר להם כל מיני נתונים בדרך.
נכון,
הם לא מדברים על מיני שלבי ביניים. כן, שהם לא יודעים, הם לא מוכרים.
זה המריחה.
לא, זה לא המריחה.
זה מריחה מוחלטת. זה מריחה
מוחלטת, כי יש לך איזשהו מקום שאתה לא יודע להסביר אותו, אתה
מורח
כל הקטע משם.
לא,
אתה
מורח
איזה קפיצות.
קורה, לא, 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 מוטציות, כן? כי יש מנגנון כזה אכן של מוטציות, זה במעבדה. אתה רואה את זה כל יום, וכאשר אתה, למשל, עושה טיפולים ב-DNA היום, או בגנים וזה, אתה גורם למוטציות.
אבל אתה לא שולט על המוטציות.
ודאי שבמעבדה אני שולט, אני יודע מה אני רוצה להחליף.
כשאתה מדבר על מוטציה שלילית של...
שלילית במובן של תוצאה.
של תוצאה.
כן.
אבל אם אותו ייצור בלי פרווה גם היה לו מוח יותר גדול.
כן.
הוא הצליח לשרוד בגלל המוח. ואז הוא...
טוב, אבל הוא הצליח לי... הוא מצליח לשרוד לאורך הזמן. השאלה זה מה קורה ברגעים הראשונים של אחרי הלידה שלו שהוא מת מקור. אז אפשר לבוא להגיד שזה קרה, כל זה, זה היה באזור באפריקה חם מאוד. בסדר, אפשר. זאת אומרת, זה ברור שהתמונה שהם מתארים היא לא תמונה, היא לא תמונה מלאה. בסדר? זאת לא סיבה לבוא ולשלול לגמרי את הדברים. מצד שני, זה דווקא... כשלומדים מורפולוגיה של העובר, רואים שהעובר עובר באמת כל השלבים של התפתחות של כל מיני מינים. זה גם שאלה שצריך להתמודד איתה. איך יכול להיות?
זה עובר של האדם.
כן, עובר של האדם. בסדר? אז יש כל מיני אינדיקציות, נגיד, זה לא הוכחות, כי זה לא... אי אפשר לשרזר את זה, כן? אבל... והעיקרון זה הרציפות. זאת אומרת, אם אנחנו יום אחד נגיע לכל השלבים הביניים החסרים, אנחנו נראה תמונה רציפה. מהביג בנג עד...
עד היום.
עד אחד ששמו הוזכר לפני זה, כי הוא לא גדול הדור, הוא גדול כל הדורות כנראה. בסדר? אז לא, באמת, זה ככה, לא? אז זאת השאלה, רצף או אין רצף, כן? בסדר? לכן, אומר כאן, אני מבקש לדון בשאלה מרכזית זו. האם תיאור ההתפתחותי רציף זה תואם את הנאמר בתורה? הדיון הוא לא על עצם הרעיון של ההתפתחות, אלא על בדיוק על הרציפות או אי הרציפות. תוך עיון בשאלה זו נבין את משמעות המילה התפתחות לפי התורה. נעיין קודם כל בפסוק חב דלת שבפרק הראשון של התורה, המגדיר מחשבת הבריאה ליום השישי של ימי המעש. בסדר? מה לעשות שבסוף צריך להתמודד עם פסוקים? ואני הייתי מוסיף עם כל הפסוקים באמת, ולא למחוק פסוקים שלא מעניין, שמפריעים לנו באמצע. והמבין יבין. ויאמר אלוהים תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמז וחייתו ארץ למינה ויכן, זה תכנון, זה הפרויקט של הבורא עבור יום השישי. בסדר? פשט הפסוק אינו ברור, למה? האם משמעות המילה למינה בחלקו הראשון של הפסוק היא למינה של הארץ או למינה של הנפש. אפשר להבין או כך או כך, כן? תוצא הארץ נפש חיה למינה, אפשר להגיד שהמינה למינה היא צמודה למעשה לארץ או לנפש, בסדר? האם הציווי הוא להוציא נפש חיה מתאימה למינה של הארץ, או להוציא כל נפש ונפש למינה ולסוגה? על פי האפשרות הראשונה, משמעות הנאמר היא שקיים מין אחד ויחיד, מין אוניברסלי המתאים למחשבת הבריאה והראוי לקרא נפש חיה. על פי האפשרות השנייה, משמעות הנאמר היא שיש יותר ממין אחד היכול להתאים לציווי הבורא ולהיות בגדר של נפש חיה, כאשר כל מין ומין הוא בעל תכונות מיוחדות וייחודיות לו. בסדר? זה שתי אפשרויות. זה המשמעות שונה לחלוטין. טוב, אז מה עושים במקרה הזה? לא נשארים בצריך עיון, ולא בצריך עיון גדול, אלא הולכים לטעמים. מי לימד את זה? רבי אברהם אבן עזרא. כותב כמה וכמה פעמים שצריך ללמוד לפי הטעמים. כי זו המסורת החזלית. הטעמים זה לא בשביל הבעל הקריאה, אלא זה כדי להבין לפי חז"ל מה נאמר בדיוק בפסוק. בסדר?
מי כתב את הטעמים?
מי כתב? חז"ל? לא, כן. המסורה שמתווריה. בעלי המסורה שהיו בתווריה, הטעמים זה משהו מהמאה השישית, השביעית בערך, משהו כזה. בסדר? כדי לענות לשאלה זו, עלינו לפנות לבעלי המסורה ולראות איך הם התאימו את המילה הארץ והמילה חיה בפסוק. אז יש לכם כאן את הפסוק עם הטעמים. ומה אנחנו רואים לפי הטעמים? כן? שהמילה הארץ מותמת בגרש, והמילה חיה בפשטה. לומר לנו שהקריאה העיקרית של הפסוק היא הקריאה מחברת למינה עם הארץ כיחידה אחת.
למה? בגלל
הטעמים. למה זה מראה לנו את זה? כי ככה קוראים את הפסוק. בואו נראה את הפסוק. הפסוק מתחלק לכמה יחידות. בסדר? ויאמר אלוהים זאת יחידה אחת. תוצא הארץ יחידה שנייה, נפש חיה
למינה.
לא, נפש חיה, ואז יש לנו למינה, ואז יש לנו את הפירוט, באמה ורפס ורמז וחייתו ארץ למינה ויחד. זה לא נפש חיה למינה, זה נפש חיה למינה. זה כמו הפסקה, כן. כל יחידה בנפרד. בסדר?
זה כאילו לא למינה
מנקודתיים.
זה
נפש חיה,
פסיק, למינה.
לא, החיה למינה, נקודתיים. לפי זה, לא, לפי ההבנה הזאת של הטעמים, אחרי הלמינה יבוא נקודתיים, פירוט.
כן, אז אם זה פירוט, אז זה כן אומר שיש פה גיוון במינות.
אז זה אומר שהלמינה שייך לארץ.
לא,
הפוך,
השני. בגלל הגרש, החיה.
כן.
הוא אומר שהגרש זה פסיק.
כן.
נפש חיה.
כן.
עכשיו, למינה מתייחס...
לארץ, זאת אומרת, יש ביכולת...
לא, אבל אם יש לך נקודותיים, אז פירושו שהלמינה מתייחס לכל
ה... לא, זה את מתייחס למה שבאחרי. אני קודם כל שואל למי שייך המילה למינה. לארץ או לנפש חיה. בסדר? לפי הקריאה הזאת, אכן הפסוק צריך להבין אותו ככה, ויאמר אלוהים, זה התוכנית, תוציא הארץ, מה? דבר שנקרא נפש חיה, למינה של מי? של הארץ, והנה המועמדים בהמה ורמז וחייתו ארץ למינה.
זאת אומרת, זה מה שהארץ הוציאה.
לא, שנייה, אנחנו...
הבהמה ורמז זה צריך להתאים לארץ, לפי המינים... השונים של הארץ.
לפי המינים הקיימים בארץ, כל מין כזה... לפי המינים הקיימים בארץ...
בעולם.
כן, בארץ.
אבל מה זה המין של...
רגע, אז יוצא ששניהם זה אותה אפשרות?
לא, זה לא אותה אפשרות.
אפשרות של הארץ.
אפשרות אחד, אני אגיד את זה אחרת. יש אפשרות להבין את הפסוק. כבא ואומר, יש ארבע דברים, ארבע מינים מוזכרים בפסוק הזה. נפש חיה זה המין הראשון, בהמה השני, רמס השלישי, והחיה הרביעי. שנייה, אני אמרתי, זו האפשרות הראשונה. האפשרות השנייה שהיא תואמת את הטעמים אומרת, יש מין שאמור להיקרא בסופו של דבר נפש חיה, והנה רשימת המועמדים. זה הבהמה, החיה והרמס.
אז יש יותר באפשרות אחת.
ברור, ברור, ברור. אבל האם יש כאן ארבע סוגים שונים? ובהמה מלכתחילה לא יכולה להיות נפש חיה. בסדר? או שיש שלוש, שזה רשימת המועמדים היכולים להיות אותה נפש חיה.
למה בהמה לא? לא הבנתי.
כי זה לפי הקריאה הראשונה. בסדר, יש כאן שתי קריאות שונות לחלוטין של הפסוק.
לי נראה, הפשט הוא קריאה שלישית.
כן, שהוא מה?
שזה בכלל, אתה בכלל מתעלם בשתי האפשרויות שלך.
ומה אני אומר?
תוצא הארץ,
כן.
נפש חיה למינה,
כן.
עכשיו נפרט את נפש חיה,
כן.
אז בהמה יכולה להיות...
זה מה שאמרתי, זה
הקריאה... לא יכולה, היא סוג של נפש חיה. היא לא יכולה להיות, היא סוג.
בסדר,
יש
אוקיי.
יש שלושה סוגים של נפש חיה.
בסדר, זה, אותו, זה הקריאה השנייה. זה הקריאה השנייה, לפי הטעמים. בסדר? אז אומר כאן, התכונה של להיות נפש חיה אמורה להיות משותפת לכל אותם בעלי חיים המוזכרים בהמשך הפסוק. לשון אחר, אם נשאל את עצמנו כמה קטגוריות מוזכרות בפסוק, לכאורה אפשר לענות שלוש, בהמה, רמס וחיית הארץ, או ארבע, נפש חיה, בהמה, רמס וחיית הארץ, לפי הבנתנו בפשט הפסוק. משמעות ההבנה הראשונה היא שיש באפשרות הבהמה, החיה והרמס להיות בעלי התכונה של נפש חיה, וקריאה זו היא הקריאה העיקרית.
קריאה של
מניטור, כן. לפי תכנון הבורא, הבהמה, הרמס וחיית הארץ, הם צורות שונות של מימוש מחשבת הבריאה לאותו יום השישי, לאותו יום שישי, וכולם אמורים להיות נפש חיה. וכך משמע מן הפסוק הבא, פסוק חפה, המתאר בעולם העשייה את ביצוע צו הבורא. ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה, ואת כל רמס האדמה למינהו, וירא אלוהים כי טוב.
אז מה זה למינהו עכשיו הכל
אחד מהם? זה בדיוק מה שאנחנו עכשיו צריכים להסביר. בסדר. אבל בינתיים מה שקורה, או מה שבולט, שחסר דבר אחד.
נפש חיה.
איפה נפש חיה?
לכל אחד
ואחד
יש נפש חיה.
איפה זה כתוב?
לא כתוב.
כתוב למינה. או למינהו.
כי אם שלושתם זה פירוט של נפש חיה, לא אפשרות, פירוט. יש שלושה סוגים של נפש חיה. לא צריך לחזור נפש חיה עוד פעם, כי שלושתם הם נפש חיה.
כן. אבל את מתעלמת מהוויכן של סוף הפסוק הקודם, שאומר שקרה משהו שאין התאמה בין הצו ובין הביצוע.
לא הצליחו ל... להביא את הנפש
שלנו.
ואז נברא אדם.
בסדר, בסדר, לאט לאט. כבריאה נפרדת. בסדר, לאט לאט. קודם כל נבין מה התורה אומרת. כן? תיאור זה תואם את הנאמר בסוף הפסוק הקודם, שממנו עולה שהביצוע לא עמד בהתאמה מלאה עם הציווי. למה? ויאמר אלוהים תוציא ארץ נפש חיה למינה בהמה ורמס וחייתו ארץ למינה ויחן ויחן ולא בדיוק מה שרצה הקדוש ברוך הוא שיהיה. בסדר? עכשיו ננסה להבין את מה נאמר בפסוק המתאר את ביצוע צו הבורא בעולם העשייה. וכאן אנחנו באמת צריכים לשים לב. אין לגבי אף אחד מן המינים המוזכרים בפסוק, אזכור של תכונת נפש החיה. נכון? אמנם רש"י מסביר בדיבור המתחיל נפש חיה על פסוק ז' של פרק ב' ששני המינים הבהמה והחיה אף נקראו נפש חיה, אולם אין התאמה בין מימוש מחשבת הבריאה על ידי הארץ ובין מחשבת הבריאה עצמה כפי שאנחנו למינים זאת מן הביטוי והיחד. התורה מספרת קודם כל מה קרה בעולם הבריאה, זה ההמשך, בעקבות אי ההתאמה הזאת, כן? ומה אנחנו רואים כאן? ויברא. נכון? ויברא אלוהים את האדם בצלמו בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, ולאחר מכן מה קרה בעולם היצירה? ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים, והיה האדם לנפש חיה. אנחנו צריכים לחכות להתערבותו הישירה של הבורא בעקבות כישלון הארץ, כדי שהמצב ישתנה ושאותה נפש חיה תופיע. מסקנה? ההתפתחות היא לא רציפה. וכאן נקודת המחלוקת. זאת אומרת, ואני כבר מקדים את המאוחר, אבל מה שמעניתו הולך להסביר זה דבר הבא. ואני משאיר כרגע בצד שאלה שהוא דן בה מאוחר יותר, מה המשמעות של לצוות את הארץ לעשות דבר שהיא לא יכולה להצליח לעשות. נעזוב את זה כרגע. הקדוש ברוך הוא ציווה את הארץ להוציא נפש חיה. היו מועמדים מסוימים. ולפי מה שרש"י מסביר, וזו הבנה של חז"ל, בתוך המועמדים האלה יש שני שלפחות התחילו להתקדם, לנוע בכיוון הרצוי, הבהמה והחיה. בסדר? ומה קרה? בשלב כלשהו, בהתפתחות הטבעית של המינים האלה, או שהגיעו למבוי סתום, או שהחליטו לעצור.
המינים עצמם
החליטו לעצור? כן. הסתפקו במה שיש... כן, ודאי, הייתה אוטונומיה של הבריאה בכל הימים האלה.
כאילו
הסתפקו
ממה שיש להם, לא רוצים.
זה מה שמעניינתו הולך להסביר. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים בצד אחד את הנתונים המדעיים, אז אנחנו יכולים להגיע להבנה שמה שהתיאוריה דרווין במקור, או מה שהיום מתארים, היא תיאור של שלב היכולות של הארץ, של הטבע. אבל מגיעים לשלב כלשהו, לנקודה של עצירה. זה יכול להגיע עד שלב מסוים ולא מעבר לזה. השלב הזה נקרא אצל חז"ל הנחש. זה שיא הבריאה הטבעית. ונשאלת השאלה, מה ההבדל בין הנחש, זה לא הנחש של היום, ובין האדם, שהוא אותה נפש חיה שמופיעה בפסוק ז' של פרק ב'. תשובת מניתו, הנחש חסר כל תודעה מוסרית. יש לו את כל הפונקציות האחרות של האדם. ככה הוא מתואר אגב במדרש, הולך על שתיים. כן, הוא מדבר. לא רק שהוא מדבר, הוא נביא אפילו, כי הקדוש ברוך הוא גם מדבר איתו. הוא מזדווק פנים בפנים, שזה אחד מהתכונות של האדם. וכו' וכו'. למה חז"ל רוצים לתאר לנו את הנחש הזה בצורה כזאת?
זה
הייתה
לו הצלחה לנחש.
למה? כי הוא שיא ההתפתחות הטבעית. מה הוא חסר? דבר אחד, התודעה המוסרית. זאת אומרת, יש ביכולת הארץ להוציא הולך על שתיים בעל כל הפונקציות הנדרשות, במיוחד השכליות, הקוגניטיבות וכו', אבל בלי תודעה מוסרית. למה? כי הטבע, לכאורה, אינו קשור למוסר.
ומה זה אמרו?
שנייה. בסדר? זה תיאור מאוד מעניין. מצד שני, איך אפשר לבוא לארץ, שזה הטבע, ולדרוש שהיא תוציא משהו שהוא בעל תודעה מוסרית, עם הטבע ובהגדרה? לא תחל. שנייה, בסדר? נזכור את השאלות האלה, כי מניתו ידון בכל השאלות האלה, כן? ואז כל הוויכוח הוא לא על המוטציות ועל כל הדברים האלה, זה כבר לא רלוונטי, אלא על השאלה המוסרית, מה מאפיין את האדם? איך אני מגדיר אדם? ולפי מניטור ההגדרה זה האדם הוא בעל תודעה מוסרית. כל שאר התכונות יכולות להיות תכונות טבעיות לחלוטין. זה הנחש. בסדר? זה מה שהוא קודם כל רוצה להגיד. והתיאור הזה הוא באמת ייחודי. כן? אמנם הוא מבוסס, ואפשר להביא מקורות בלי סוף מדברי הזוהר ומעוד כמה ספרים, אבל האינטגרציה שמניטו עושה בין מה שידוע מבחינה מדעית בזמנו ובין מה שהתורה מתארת, זה דבר ייחוד. מה?
התודעה המוסרית היא, לפי התיאור הזה, חיצונית לאדם. היא בריאה בפני עצמה.
זה הויברה של הפסוק הזה. כן. וזה נקודת האי רציפות.
עכשיו, הנחש היה יכול שתהיה לו תודעה מוסרית אם הוא היה רוצה?
ודאי.
נחש, נחש,
נחש, נחש, אותיות משיח.
לא, אבל זה לא שאדם נחן לתודעה מוסרית. זה לא שאדם נחן לתודעה מוסרית, אלא תודעה מוסרית הייתה חופשית, וכל מי שרצה יכל היה לקחת אותה.
זה לפי מחשבת הבריאה.
זה
לפי, כן, שנייה, זה לפי מחשבת הבריאה, כן. אבל השאלה היא, מכיוון שאנחנו תופסים את הארץ כטבע, ובטבע אנחנו לא רואים שום שיקול מוסרי, כאשר לבנה נופלת מהגג ונוחתת על הראש של האדם, הלבנה תוך כדי הנפילה לא שאלה את עצמה האם הוא צדיק או לא, כן? אז יש כאן שאלה. טוב, זה יגרום לנו אחר כך להבין שלאמיתו של דבר גם הטבע אמור להיות רגיש לשיקולים מוסריים, אבל אנחנו עוד לא שם, כי אנחנו עדיין בעולם הזה ולא בעולם הבא, שהוא העולם המתוקן.
אבל, כן? אתה אומר שלנחש לא הייתה תודעה מוסרית, אבל האדם כן הייתה תודעה מוסרית.
לא, אז בניתו יוסיף עוד מילה יותר חשובה, זה לא שלא הייתה לו, הוא לא רצה שיהיה לו, כי נוח היה לו עם מה שיש. למה? כי בעולם הנברא יש ברכה. ואפשר להנות מהברכה הזאת, לא צריך לעשות שום מאמץ, על גחונך תלך, ואני אוכל בלי להרים את הראש, בלי לעשות שום מאמץ, כי יש ברכה בעולם, כך מניטו מסביר את הפסוק.
רציתי רק להוסיף עוד משהו, שאותי לימדו, שהלבנה כשהיא נופלת, היא נופלת בגלל חשבונות של שמיים. למה?
אותי לימדו שהלבנה נופלת בגלל חוק הגרביטציה.
אבל הלבנה כשהיא נופלת, למה היא נופלת? היא נופלת כדי לעשות את זה שליחות של...
בסדר, ולכן במקום שאין גרביטציה, הלבנה לא נופלת.
בסדר, אבל זה לא ייפול על הצדיק, זה ייפול על מי שהחקירה
שלנו
רוצה
לגמור את הסיפור. ברור, ברור, עד שאומרים לו, כן, כן, אבל כל התיאורים האלה, שנשמעים פנטסטיים, אז קודם כל צריך להתחיל כמו תמיד, אין מחלוקת במציאות, שמתחילים מהמציאות הפיזיקלית, ואחר כך אם רוצים להוסיף, מוסיפים. וצריך להבין שיש כאן בעיה, כי יש קודם כל חוק הגרביטציה, והחוק הזה לא יודע רשע או צדיק. זה פועל בכל מקום, בכל זמן. בסדר? אז צריך להיזהר מאוד, כי מהר מאוד עם האמירות האלה אפשר להגיע לדברים מאוד מאוד בעייתיים, בסדר. כי מה אומרים למשפחה המסכנה שבוכה על, על האדם שחטף את, ה, את הלבנה? וזה, לפי האמירה הזאת, טוב, הוא היה רשע, לא?
זה כבר
אנחנו... כן, כן, כן. זה מבחינת הספד משהו מוצלח ביותר. אז צריך להיות מאוד מאוד זהיר בדברים האלה, ולא סתם לזרוק לחלל להעביר כל מיני אמירות, שאחרי כמה דקות שמבינים מה אמרו, אומרים האדם הזה לא הוסיף אליהם. בסדר, נו, צריך להיזהר ולהבין מה חז"ל רוצים, רוצים להגיד, ולא להתחיל להשליך את זה על מקרה פרטי כזה או אחר. זה דבר מסוכן ביותר.
הייתה איזושהי הצלחה לארץ,
מה?
הייתה איזושהי הצלחה לארץ, בזה שהנחש...
ברור, אבל חלקית. עד נקודה מסוימת, והשאלה היא, לפי מניתו, מדוע התודעה המוסרית שהיא חלק מהתכנון, אינה יכולה לצאת אל הפועל בשלב זה, דרך מה שאנחנו מכנים בשם טבע. למה יש עצירה?
היה צריך התערבות של
הקב"ה. למה? זאת השאלה המהותית מבחינתו. כן? טוב, אז נקרא את הדבר. בשלב זה עלינו לשאול את עצמנו מה הם המאפיינים של אותה נפש חיה, ומה היה חסר לאותם מינים כדי שהתורה תייחס להם את התואר נפש חיה. כדי להבין נקודה זו נחזור לדברי רש"י המסביר מהו ההבדל בין הבהמה והחיה ובין האדם. זה רש"י על פסוק ז' של פרק ב', כן? אף בהמה וחיה נקראו נפש חיה, אבל זו של האדם חיה שבכולם, שנתווסף בו דעת, דעה ודיבור. אנחנו מבינים בנקל את ההבדל ברמת הדיבור בין החיה ובין הבהמה, אולם מה ההבדל בין דעת החיה ובין דעת האדם? ובכלל, מהי דעת? דעה היא התגלות המידות דרך הנשמה. מה יש להסביר? זה ברור, לא? אני בטוח שכל אחד היה חושב מיד שאומרים לו קחו דף, תכתבו מה ההגדרה של דעה או דעת, לא משנה כרגע, הייתם מגיעים בדיוק הדבר הזה? התגלות המידות דרך הנשמה. מנהל מניתו הדבר הזה מהפסוק.
אומר התגלות המידות, הוא מתכוון למידות האדם, מידות המוסר של האדם, או המידות?
המידות.
המידות.
המידות. כן. כן. מנין לו? מהפסוק עצמו. מה כתוב בפסוק? ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה. זה תהליך טבעי. ואז מה יש? ויפח באפיו נשמת חיים. ואז התוצאה? ויהי אדם
לנפש חיה.
לא ויהי אדם נפש חיה. והטעות היא שכולנו קוראים את הפסוק כאילו כתוב ויהי אדם נפש חיה. ויש לנו למד, לנפש חיה. והלמד הזו זה הלמד של המאמץ שעשה אותו ייצור טבעי כדי להתעלות למדרגה של נפש חיה. הוא הצליח לעשות את הדבר הזה כי הוא הבין שבתוכו יש גם נשמה.
פרק א', לכל חיית הארץ, לכל השמיים,
לכל רומס,
אשר בו נפש חיה, אז זה איזשהו פוטנציאל, או שיש בו...
בדיוק, אבל זה ההבדל בין נפש חיה ולנפש חיה. הלמד משנה את הכל. הוא עשה מאמץ. קדוש ברוך הוא המיל את כל הבריות לפניו, ושאל אותם שאלה, מי מוכן להיות הנפש חיה? והוא נרים את היד.
זה המאמץ.
כל השאר התפרפר. הפרה אמרה, יש לי את כל היסף שאני צריכה בשדה, לא תודה. אז זה אמר, יש לי את כל מה שאני צריך, תודה, לא צריך, וכו'. הוא אחד. ולכן מניטו תמיד היה אומר, אנחנו כפויי טובה כאשר אנחנו מדברים על אדם הראשון. הוא היחיד שהעז להצביע ולהגיד, אני מוכן להיות השותף שלך, ואיך אנחנו מתייחסים אליו?
חוטא.
כחוטא.
זה מגביל לבחירה של העם היהודי, שאמר, אני מקבל את התורה, וכל האחרים אמרו, לא צריך.
הרמז, בוודאי, בוודאי שזה אותו דבר, כן?
זה גם, אתה אמרת איזה משורים מקדימים, שגם אברהם אבינו נהיה אברהם
אבינו. בוודאי, בוודאי, בוודאי. זה תמיד אותו, אותו שטנץ שחוזר על עצמו. יש תוכנית של הבורא, ואחר כך יוצאים לביצוע. יש כמה מועמדים. אני יודע שזה מעצבן הרבה הרבה רבנים. לא, באמת, הם לא מוכנים לסבול את הרעיון הזה, כי מבחינתם, כל הדברים נקבעו כבר מלכתחילה. ישראל זה כבר בחירה מלכתחילה. נכון. אז הם מבחינתם עלה במחשבה, הם רואים את זה. סליחה, זה לא מה שכתוב, מה אני אעשה?
ישראל זה גם מלכתחילה, אבל לא ידעו מי יהיה ישראל.
לא, זה אומר שזה לא מלכתחילה. זה אומר שזה לא מלכתחילה.
המושג עצמו.
לא, 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 לא. מה שמניתו מסביר, שכדי שהעולם יהיה קוהרנטי ושלם ותואם את מחשבת הבריאה, צריכים להיות כמה וכמה דברים. ובין הדברים האלה גם דבר שנקרא ישראל. וההיסטוריה מגלה בפועל מי החליט להיות ישראל. זה לא אותו דבר.
בפוטנציאל יש מושג כזה.
שוב, אני מעדיף להצמד לניסוחים של מניטו, אני חושב שהרבה יותר, הרבה יותר, הרבה יותר מדויקים ומעניינים, ואם נצמדים למה שהוא אמר באמת, מבינים שמה שאחרים אומרים, ואני מצטט אותו, זה גזענות לשמה ופשיזם. עד כאן הציטוט. כן? שיהיה ברור. בסדר? ולכן צריך להבין מה, בדיוק מה התורה אומרת. אז התורה באה ואומרת, היו מספר מועמדים. הכי קרוב שהיה זה אותו נחש של חז"ל, כן? אותם תכונות בדיוק, ואני תור אומר, פוגשים את הנחש של חז"ל ואת האדם ברחוב, לא מבחינים ביניהם, שום הבדל, שום כלום. ופתאום מתברר שאחד הוא בעל תודעה מוסרית, הוא רגיש לערכים של הבורא, והוא מוכן להיות השותף שלו ולממש את אותם ערכים במציאות ההיסטורית, והשני כאן כדי לחיות בכיף. ליהנות מהברכה שהבורא שם בעולם לפני כניסת השבת. מי? כי כאשר הנחש מבין שפתאום מופיע ייצור שהוא תואם את מחשבת הבריאה, פורצת מלחמה איומה, אני שוב מצטט מניטו, בין האדם ובין מי שהיה לפני זה המלך. כי עכשיו האדם הוא המלך. אגב, פורצת גם מלחמה מקבילה בין האדם ובין
המלאכים.
כי ברגע שהם מגיעים לאיזשהו שלב ומצליחים, כל מי שלא הצליח, למעשה, מבין, לא שהוא הפסיד, שהוא פסל את עצמו. והשאלה היא, אז מה עושים עם כל הדברים האלה? התורה מלמדת שהקדוש ברוך הוא אז מוצא להם תפקיד חלופי. כי שום דבר לא הולך לאיבוד. אבל לבוא ולטעון אחר כך שאותו נחש יכול להיות האדם, סליחה, קיבלת החלטה רצונית, מודעת, אתה יצאת מהמשחק. אתה נכנס עכשיו לשחק משחק אחר.
הוא רוצה להפיל את האדם, הוא
ניצח. לא.
וזה שהאדם
חזר. לא.
אז אם כך,
לא. זה מה שאני אומר. לא.
גם לא.
לא, לא, גם לא. לא.
אם כך, אבל הוא הפיל את האדם.
את חוזרת על מה שהיא אומרת? התשובה היא עדיין? לא.
הנחש נפל.
לא.
דמה.
סליחה. צריך לקרוא מה שכתוב, ולא להמציא לי סיפור שלא כתוב בשום מקום. כן. בין היתר, ודאי. ודאי, בוודאי שלא. גם ההתמודדות עם הנחש לא הסתיימה. כי לפי חלק מהמפרשים, הנחש זה אנחנו. זאת אומרת, יש באדם שתי נטיות זהותיות, אחד להיות אדם מוסרי, ואחת להיות אדם שמסתפק במה שיש בטבע, זה נקרא אדם הטבעי אצל מניטו.
אני
לא אומרת
שזוהמת הנחש שנעלמה ב... שהייתה אמורה להיעלם.
שנייה, בסדר, אני אוהב את כל המושגים האלה. אף אחד לא יודע על מה מדובר, בסדר? אז אם רוצים לקרוא את מה שכתוב בכל המקורות האלה שם, לבלות כמה חודשים בהגדרה של הדברים למה הכוונה, ואז אפשר להתקדם. בסדר, קודם כל, המושגים בגדול, ההבנה של התמונה. יש באדם נטיות. ויש הרבה אנשים שמסתפקים בלהיות אדם טבעי. לא כל אחד מוכן לעשות לנפש חיה, לעמק של המאמץ הזה. למה? כי יש ברכה בעולם. אז מספיק לי, אם הדבר הזה אפשר ליהנות.
אם אני לוקחת את התפקיד החלופי שהקדוש ברוך הוא נתן לעשיו ולישמעאל, הם עד עכשיו לא מקבלים את
ה... טוב, ישמעאל זה סיפור בפני עצמו, אבל עשיו זה אף טיפוס של אדם הטבעי. כפי שעולה מדברי המפרשים של הזוהר, שאומרים שעל ירחו, על יחו היה קעקוע של נחש. של עשיו. אז אני לא חושב שיש להם תמונה במחשב של עשיו, ושאפשר לראות בדיזוק איזה קעקוע היה עליו, אבל זה מה שהם רוצים להגיד. עשיו חזר עייף מן השדה, מההתמודדות עם העולם, והוא החליט יום אדם טבעי. אין בזה צול. זו החלטה שלו, הוא מפסיק להיות באותו רגע נושא העניין האלוקי. זה הכל.
אז מה המשמעות של הקעקוע בירף?
לא, זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. זה אומר שהוא רוצה לדמות את עצמו לנחש. לאותו ייצור של חז"ל. מכאן אנחנו למדים שעשיו למד חז"ל, למד מדרש, היה תלמיד חכם גדול, ובכל זאת החליט מה שהחליט, לא מה אתם רוצים.
אולי דווקא בגלל זה, לא...
אולי בגלל דווקא זה, הלימוד יהיה פוטו. בסדר, נו.
אבל אולי נקבעה זהות שלו בעצם שהיה לו קעקוע על
ה... לא, בסדר, זה את רוצה להגיד מלכתחילה, זה חוזר מה שמעניין אותו אמר, כל מי שאומר על דבר מסוים מלכתחילה, גזן ופשיסט. מה אני אעשה?
היא
לזרוק הכל.
מה?
היא
לזרוק הכל ולחיות. לא, כי איזה תמונה זה מצייר של הבורא אכזר כזה, כן? שרוצה בסופו של דבר בכישלון הבריאה שלו, וברגע שהיא נכשלת, או, מה זה מבסוט.
אז למה הקעקוע הזה מלכתחילה?
מי אמר מלכתחילה?
היה לו קעקוע לרגע.
היה לו. את יודעת איך עושים קעקוע?
נולדים
עם קעקוע.
נולדים עם קעקוע, בדיוק.
את יודעת איך עושים קעקוע?
נולדים עם הקעקוע.
לא, זה היה מכינה.
הרוע זה סגר.
קעקוע מכינה, זה לא היה אמיתי.
מי אמר?
זה נמס עם השבוע. זה צורה
דיבור
שכזה עליי.
איך מסבירים את הפירוש?
מה? ככה הוא תופס את עצמו? ככה הוא תופס את עצמו? בסדר, טוב.
אז כל הסיפור של הבריאה זה אליגוריה.
לא, חס ושלום.
כל הסיפור של מה?
לא. לא, 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 נקודה מאוד חשובה. יש פשט, זה הסוד, לא מבינים אותו. יש דבר כזה שנקרא הדרש, וזה מה שהופך את אותו טקסט סתום וחתום לרלוונטי לנו. זה מסביר לנו מי אנחנו מבחינה זהותית. כך היא שיטתו של מניטו, מה אני אעשה? מה?
זה לא
תורת המסתר. מי?
פירוש
הפשט. הפשט כן, זה שייך לנסתר, אנחנו לא עוסקים בדברים האלה. אנחנו עוסקים ברמת הדרש. ברמת הדרש זה מה שהופך את הפסוק לרלוונטי לי, היום, אומר מניטו.
גם אלגוריה מנגישה למודו.
כן. אלגוריה זה סיפור אחר. כי באלגוריה, בסוף, כשמגיעים לברית מילה, אז אין ברית מילה. זה ההבדל. טוב, נשים קצת קשה להם להפנית. לא, זה באמת, זה ההבדל. הדרש מביא לידי מעשה. אלגוריה, זה אלגוריה. בסדר, נו, אז אורלת הלב אולי, זה הטענה הנוצרית. וכולי, בסדר. ואגב, זה גם מבוסס על פסוקים, זה לא שהם ימציאו סתם דברים כאלה. אבל בשום פנים ואופן אין שום כוונה שנגיע לאיזשהו מעשה כדי לממש את הדבר הזה, זה נקרא... בסדר, זה חשוב להבין גם את ההבדל.
וישמעאל גם כן?
ישמעאל, כן.
הייתה לו את הבחירה הזאת?
לכל... לא, ישמעאל, איזה בחירה להיות מה?
מוסרי.
מי אומר שהוא לא מוסרי?
מה עשיו ויתר ליעקב? מה הוא ויתר? הוא אמר, אני נשאר אדם טבעי.
עשיו כן, אבל ישמעאל, מתי ויתר? ישמעאל הוא לא הבן של אברהם, הוא הבן של אברהם, והגר המצרי. הוא מצרי, הוא מצרי. יש לו תפקיד משלו בתור מצרי.
יש לו זהות
משלו, יש לו נשיאים משלו וכולי וכולי, יש לו ברכה משלו. לא, זה חשוב מאוד. זה לא מקביל לעשיו.
זה לא מקביל
לעשיו. עשיו נקרא... עשיו נקרא ישראל מומר, ישמעאל לא שמענו שהוא נקרא ישראל מומר. כן? טוב. אז דעה היא התגלות המידות דרך הנשמה. האדם ללא נשמה, ללא דעת, הוא גולם. כפי שהמדרש אומר בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, גולם בראו. זה לשון חז"ל. הקדוש ברוך הוא צריך להתערב ולהפיח נשמה באפיו של אותו גולם כדי שהוא יוכל להתעלות למדרגה של נפש חיה של ממש. טוב, כאן אפשר לשאול שאלה. שאלה שמה, זה לא העדפה כיוון אדם הראשון? למה הוא זכה לנפש, לנשמה הזאת וכל שאר היצורים לא? אפשר לשאול את השאלה. בסדר, תשאלו.
שאלנו.
בסדר, שמענו.
כי הוא היה מוכן, זה כמו אברהם, הוא היה מוכן.
יפה, 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 יפה. אז יש פסוק מרכזי שמניטו, או שהוא אומר אותו בפירוש כמה וכמה פעמים, הוא שרומז לו כל הזמן, זה הפסוק צדיק, איך זה הפסוק? למה בורח לי עכשיו? צדיק השם יבחר, יבחן. ככה הפסוק? נדמה לי. צדיק השם יבחן. זאת אומרת כדי ש... איפה הפסוק? שאלה טובה, יש גוגל. שיחזור לי הפסוק במלואו, אז... נדמה לי במשלי, אבל לא בטוח. אז מה המשמעות של הפסוק הזה? שקודם כל צריך להיות צדיק. לא כל אדם זוכה. זאת אומרת, יש שלב של המוכנות, של ההכנה, של גילוי הרצון הטוב, ואחר כך בא השלב של המבחן, שזה האימות, באלף, בין מה שידוע למעלה, הוא צדיק, ובין מה שצריך להתגלות כאן בארץ.
שזה הניסיון. אדם עובר.
אני לא יודע שאדם עובר, שהצדיק עובר. יש פסוק כזה. צדיק השם.
אמן צדיק יבחן.
מה?
ברשע.
כן, איפה זה?
גוגל.
כן, אבל לפני גוגל יש הוצאה ראשונה.
אנחנו למדנו לפני גורים.
לא, איך לא זוכרים, זה פשוט, זה יעזור לי.
פשוט פתחתי
פה,
תהילים,
תהילים י'
א' ה'. לא, הנה. ומה הפסוק במלוא? מה הפסוק במלוא?
אדוני צדיק יבחן, ורשע ואוהב, חמאס, שנאת ונשור.
טוב. אז זה הרעיון הזה. והרעיון הזה, צריך להבין אותו לעומק, כדי להבין בדיוק. זה לא העדפה, אלא קרה שלב של הכנה, מוכנות, מאמץ מצד אותו ייצור, ואז הקדוש ברוך הוא מסייע בידו. אה, מה הוא עשה? עשה את מה שהיה צריך לעשות. מה בני ישראל עשו כדי להגיע להר סיני? זה מתחיל בזה.
שמרו,
קשרו
את
הסה.
קשרו
ביהודה ניסן.
אבל גם לפני כן,
הם
שמרו כל
השנים. כן, אבל מה לעשות, שרק חלק
יהיה
בסוף. לא, לא. ומה התברר? שבסופו של דבר, מכל אלה ששמרו במשך מאות שנים את מה ששמרו, רק חלק קטן לקח את הסה וקשר אותו. זה היה המבחן הראשון, ויש עוד מבחנים. ואז מישהו בדרך כלל דבר, אבל היא הייתה הבטחה לאברהם אבינו, ידוע תדע וכו' וכו'. אז מה ניתור אומר, הבטחה זה לא תעודת ביטוח.
בגלל
ש-80% ברור.
עם הבטחה.
לא, לכן אני אומר, צריך להשתחרר מהקריאה
הדטרמיניסטית.
זה אפילו לא דטרמיניסטית. כי אם זה היה רק דטרמיניסטי, ניחא. זה קריאה שמציירת את הבורא כמפלצת. זה מה שבעיקר מפריע למניטו בכל הדבר. נכון, ברור שהוא מפלצתי, אבל למה הוא מפלצתי? כי בסופו של דבר הבורא הופך להיות מפלצת. לא, זה הרבה מעבר לזה. זה הרבה מעבר לזה. כן? בסדר? אז, מה אומר המדרש? והיפח באפיו מלמד שהעמידו גולם מן הארץ ועד הרקיעה, וזרק בו את הנשמה. לפי שבעולם הזה בנפיחה, לפיכך מת. אבל לעתיד, בנתינה שנאמר, ונתתי רוחי בכם וחייתם. טוב. כל זה, אני רק מזכיר שזה לפני החטא של אדם הראשון. איך הוא אמר כאן במדרש? לפי שבעולם הזה בנפיחה, לפיכך מת. אז הסיפור שהמיטה היא כתוצאה מ... אתם רואים שגם חז"ל לא קונים את את הדברים האלה.
לא בגלל החטא. רגע, אם הנפיחה הייתה קודם, הנפיחה שאדם ימות בגלל מה שהוא נפח, אז מלכתחילה נקבע שהוא ימות.
שכח. Welcome to the club.
אז היום נדבר אחר.
פשיטה. לא, אז מה זה כל הסיפורים שאנחנו שמענו?
כאילו בגלל החטא.
כאילו, הנה. וואי וואי. כן, נו, למה חז"ל עושים את הכל? לא? אז אומר כאן, התודעה המוסרית הייתה חסרה. דיבור יכול להיות דיבור מכני, בלתי פרסונלי לחלוטין. כפי שאנחנו יודעים זאת היום בפיתוח מערכות קול מלאכותיות. דיבור גם יכול לבוא מן השכל החושב, מן החוכמה בלבד. אולם, אין זה עדיין הדיבור האמיתי לפי התורה. הדיבור האמיתי לפי התורה הוא הדיבור המלווה בתודעה מוסרית, ביכולת שיפוט והכרעה מוסרית לפי רצון החופשי, לרצון החופשי של האדם. הדיבור לפי התורה בא מן הפנים של האדם, מן הנפש שלו. אונקלוס מתרגם את הביטוי נפש חיה, רוח ממללה. בעברית חיה מדבר, משמעות המילה נפש היא נשימה, נפס בערבית. הרוח הוא הרוח שנכנס לאדם לעומת הנפש שהיא הרוח היוצאת מן האדם מפנימיותו. כאשר יוצא הרוח מן הפה, הוא נותן לדבר. בסדר? זה לא קיים אצל הבהמה או החיה. זה גם לא קיים אצל האדם בשלב הראשון.
זה כל זה, זה מה שאנחנו מזכירים השבת, שרצה בדבריהם הנאמרים באמת?
כן, גם כן, ודאי. כפי שהמדרש מציין זאת, האדם הוא היה קודם כל גולם. ושוב אנחנו רואים כאן את אותו רעיון. האדם הראשון לא נולד אדם הראשון. כפי שאברהם לא נולד אברהם, אלא אברהם. ומשה לא נולד משה רבנו. הוא נולד משה עם התלבטות. מה אני אעשה? זה ההבדל בין קריאה מלכתחילה של התורה ובין קריאה בדיעבד. האדם היה קודם כל גולם. מה משמעות מילת זו בלשון המדרש? הגולם הוא ייצור חי, בעל שכל, בעל כל הפונקציות האינטלקטואליות, אולם הוא מחוסר כל תודעה מוסרית. הגולם יכול להיות בעל שכל חריף ביותר, אולם הוא מחוסר יכולת לתעל את חריפותו, חוכמתו, להכאות מוסריות המביאות אותו להעדיף את המעשה הטוב על פני המעשה הרע. חוכמתו של הגולם נקראת בתורה אורמה, ואורמה זו מאפיינת ייצור אחר המופיע במקביל לאדם הראשון בפרק ג', והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם. אונקלוס מתרגם את החלק של הפסוק וחוויה, הווה חכים. לומר לנו שהנחש היה בעל כישרון של חוכמה, בעל יכולת אינטלקטואלית, אולם בלא יכולת של הכרה והכאה מוסרית. יש לנחש יכולת שכלית, אולם אין לו אותה תכונה של נפש חיה, והוא משתייך למין של חיות הארץ, שהוציאה הארץ מעצמה בעקבות ציווי הבורא. בעלי המדרש מחריבים את הדברים כאשר הם מתארים את תכונותיו של אותו נחש. בסדר? זה בבראשית רבה, זה המדרש המפורסם. באיזה לשון דיבר הנחש עם אישה? עם האישה? בלשון הקודש. כי כתוב בו, והנחש היה ערום, והיה מהלך בקומה סקופה, והיה יודע לשון האדם. תני רבי בשם רבי מאיר, לפי גדולתו של נחש, היה מפלתו. ערום מכל, ערור מכל. רבי הושעיה רבה אמר, דקטרים היה, הוא היה מלך על החיות. יש סרט כזה, זה לא האריה, אלא זה היה הנחש. עומד כקנה ורגליים היו לו. רבי ירמיהו בן אליעזר אומר, אפיקוירוסאי. רבי שמעון בן אליעזר אמר, כגמל היה טובה גדולה, מה? כן, כגמל היה, טובה גדולה, חסר היה העולם, כן. שאלמלא כן, אדם משלח פרגמטיה בידו והיה הולך ובא. שלושה שמשמשים פנים כנגד פנים, מפני שהשכינה דיברה עם האם ואלוהן, אדם, נחש ודגל. אדם שנאמר הוא לאדם אמר כי שמעת לכל אשתך. מה הקשר בין כי שמעת לכל אשתך והשכינה?
שעצם הדיבור פנים אל פנים.
כן, אפשר להגיד שהאישה זה השכינה, לא? אני רואה הסתייגות, הסתייגות מצד נשים. מה, איך יכול להיות?
לא, אני מתפעלת שאתה רואה את האור. לא, עצם הרעיון של
דיבור פנים אל פנים. כן.
לא, בסדר, הנה. נחש ויאמר השם אלוהים אל הנחש, דג ויאמר השם לדג ויקח את יונה.
רגע, בעצם האמירה של השם אל הנחש אל הדג זה הדיבור ישיר.
כן, כן. כי דיבור זה תמיד דיבור ישיר כאן. בסדר? בעלי המדרש והסוד מתארים את הנחש כבעל תכונות אנושיות, עד כדי כך שלא ניתן מבחינה חיצונית להבחין בינו ובין האדם הראשון. הנחש זקוף קומה, מזדבק פנים כנגד פנים ומדבר. ברוח תורת האבולוציה אפשר לראות באותו נחש כחיה המפותחת ביותר שהצליחה הארץ להוציא באופן טבעי. אולם התורה אינה מתעניינת בחיצוניות הדברים אלא בפנימיותם. האם אותו נחש הוא בעל תודעה מוסרית או לא? התשובה שלילית. הוא רק ערום. כלומר, לפי התרגום של אונקלוס, חכים, הוא חכם.
כן.
כן? אגב, יש הבדל בין ערום וערום. כן, לא, זה לא ברור ללאומיית אנשים. חושבים שזה אותה מילה, פחות או יותר. זה ממש לא. זה לא מה שרצה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רצה כשותף, כאחר שלו, מישהו בעל ערכים מוסריים בעל יכולת הכרעה מוסרית. העורמה של הנחש מאפשרת לו לפתח את העולם מבחינה טכנולוגית, וזה דבר חשוב ביותר. אולם, אותו פיתוח טכנולוגי יכול להוביל או לשפר את תנאי החיים של האנושות כולה, או חלילה וחס, להשמיד אותם בן רגע. בסדר, ואני חוזר למה שאמרתי לפני זה, כיוון שמניטו לומד את זה כדי להפוך את הדברים לרלוונטיים לנו, זה ברור שהוא מקשר עם המצב שנוצר בעקבות הירושימה. כן? הוא לא כאן כדי ללמד את הפשט של, 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 של הפסוקים. זה סוד. אלא כדי לתת לנו להבין מה הקשר בין הסיפורים האלה ובין מה שאנחנו חווים. וזה הולך בשני הכיוונים. מהכיוון של המקרא אלינו דרך הדרש, שבעיקר מובא במדרשים של חז"ל, ובין הכיוון של מה אנחנו חווים כדי להבין יותר טוב למה המקרא מרמז שהוא מדבר על הדברים שהוא מדבר אליהם. בסדר? בהיעדר הכרעה מוסרית הקובעת שאותה עורמה תשמש לדברים חיוביים, מוסריים, היא הופכת למסוכנת. אותה עורמה אינה מימוש מחשבת הבריאה. הארץ כשלה. ואז הוא מוסיף כאן, מתחיל לפרט קצת את הדבר. הארץ הצליחה להוציא על הפועל קירובים שונים. במדרגות שונות. בדרגות שונות, סליחה. אף בהמה וחיה נקראו נפש חיה, אולם לא במדרגה רצויה כדי שתהיה התאמה בין מחשבת הבריאה ובין הביצוע. השיא הוא הנחש, אולם אף הוא אינו תואם את מחשבת הבריאה. התורה מספרת את הכישלון בקיצור נמרץ, ואפשר לסכם את אשר קרה כך. היו מספר ניסיונות, בכיוונים שונים. כיוון אחד הבהמה, כיוון שני הרמס, כיוון שלישי חיית הארץ. התפתחו מינים שונים. אף תתי מינים, אולם אף אחד לא הצליח להיות הנפש החיה, החיה שבכולם, הנברא המתאים למחשבת הבורא. ההסבר הזה, המבוסס על דברי חכמי הסוד, הוא הופכי לתיאור של בעלי תורת האבולוציה. הוא אינו בא לשלול את עצם המושג אבולוציה או התפתחות, אלא להסביר את המבוי הסתום שאליו הגענו בשלב זה של הסיפור המקראי. הקדוש ברוך הוא רוצה לברוא את השותף שלו, אותו ייצור שיוכל בבוא העת להמשיך לתקן את העולם, להשלים את מלאכת התיקון, שבה התחיל הבורא במהלך ששת ימי המעשה. אותו שותף צריך להיות לא רק בעל יכולת טכנולוגית גבוהה, בעל יכולת אינטלקטואלית, בעל שכל חריף, אלא הוא בעיקר בעל תודעה מוסרית, כדי להוביל את תיקון העולם להצלחה. בורא עולם מצווה על הארץ להוציא ממנה אותו ייצור, והיא לא הצליחה. היא ניסתה, זו נקודה מאוד חשובה, היא ניסתה ולא הצליחה. האם בתנאים אלו אפשר להעניק חופש פעולה לאותם ייצורים? האם עצם הענקת חופש בחירה, חופש פעולה לאותם ייצורים אינה מסכנת מלכתחילה את מחשבת הבריאה? לכל האלה שלא הצליחו. לכן נדרשת התערבות אלוקית. זה מה שמבקשת התורה ללמד אותן. תורת מניטו מבין מתוך הדיוקים בפסוקים האלה שכל הפרויקט של הבורא הוא בסכנה.
אם אין אדם.
אם אין נפש חיה באמת, כל הפרויקט הולך.
אז האבולוציה היא בעצם נכונה, אבל היא נעצרה.
היא מכונה ש...
נכונה.
נכונה, והיא הגיעה למבוי סתום. כן. כן, כן.
אבל איך הקדוש ברוך הוא יכול לצוות על בריאה שהוא יצר לעשות משהו שהיא לא מצליחה? מתוך שהיא רצון, או שאין לה יכולת בגלל שאין לה את התכונה הזאת?
היא ניסתה... אתה
נתן לה את הכוח לעשות, והיא לא תוכל לעשות.
עוד פעם?
אם הקדוש ברוך הוא לא נתן מלך...
מי אמר?
זה בא מדעת שזה עניין של רצון של האדמה.
לא, זה מה שהוא אמר. היא ניסתה ולא הצליחה.
אבל למה היא לא הצליחה? מאיזו סיבה? מתוך
רצון? צריך לשאול אותה.
לא, זה לא. מה המניטו אומר? מרצון או השם לא נתן לך את הכוח לעשות?
אין לך קשר עם הארץ? את יכולה לשאול. מה? בכל יום, זה אנחנו ראינו כבר מפרק ראשון של כרך ג', אנחנו נחזור לזה.
זה הפעם לא מצליח עד הסוף.
מה?
זה הפעם לא מצליח כפי המחשבה, תמיד משתנה.
כי יש דבר כזה שנקרא חופש. אני יודע.
הטענה היא שיש איזשהו פעם מובנה.
לא מובנה. אלא יש דבר כזה שאנחנו אוהבים לנפנף בו מדי פעם, אנחנו חופשיים, אבל כשזה מגיע לדברים באמת, אנחנו בורחים מהדבר הזה. מה לעשות?
לא, מובנה זה משהו אחר, זה הפער של
זה לא מובנה, זה התוצאה.
זה הצמצום.
למה זה הצמצום?
כשהדבר יורד לתוך העולם הזה, יש את המובנה שקרה.
מה מובנה? לא מבין.
כי עצם הצמצום הוא צמצום של החופש.
מי אמר את זה?
זה צמצום של כל האפשרויות שיכולו להיות עולם, שיכול להיות בריאה.
מי אמר את זה?
הקדוש ברוך הוא בעצמו צמצם את עצמו בשברי העולם.
אני בעלם.
למה אתה בעלם?
לא, כי משתמשים בכל מיני מושגים, מדביקים חצי משפטים ככה ויוצרים תמונה, איפה זה כתוב? לא, זה אני יכול להבין שיש פירוש פסיכולוגי למושג של הצמצום.
אבל זה של רוטנברג אחר.
כן.
זה
נכון. זה לא קשור למה שמעיתו אמר אף פעם.
אבל השאלה שהיא לא הייתה, הצמצום. השאלה שלי, האם לא היה לה את היכולת, כי לא תמנו בה את
היכולת. לא, אבל שוב, אני ממשיך את המשפט הראשון שלה. אם לא הייתה יכולת, מה זה אומר על הבורא שמבקש ממישהו לעשות משהו שמלכתחילה אין לו שום סיכוי להצליח לעשות אותו? זה אומר שהבורא הוא אכזר. זהו. בדיוק. זה מה שזה אומר. ובגלל זה אני בעלם.
יש תשובה אחת שלא...
אתה
לבחירה החופשית לא לעשות.
סוף סוף, אבל כל כך קשה לנו עם המושג הזה של בחירה חופשית, שאנחנו בוחרים מהדבר הזה ומעדיפים כל הזמן לבוא ולהגיד, לאמיתו של דבר זה היה משחק מכור. זה הרבה יותר נוח.
אז זה לא שהיא לא הצליחה,
היא לא רוצה. מה מניתו? היא ניסתה ולא הצליחה.
היא לא הצליחה, היא לא רוצה.
איפה? שוב, הוא אומר, היא ניסתה ולא הצליחה. מה מסובך במשפט הזה?
היא לא בחרה את
העצמות. אי אפשר לצוות על משהו שהוא לא בחירי, נכון? עצם הציווק, יש לך בחירה. בחרת בטוב.
לא, הצלחה שאדם מתאמץ ולא מצליח.
אני מצווה עלייך להיות תוך שנייה באוסטרליה. בוא נראה אותך עכשיו.
זה מקרה הראשון, אני לא
יכולה
להיות
תוך שנייה. נו, אז זה מה שאני ביקשתי. ואם את לא שמה, לא תקבלי כך וכך. נו באמת. צריך להשתחם מהתפיסות האלה. צריך לחשוב עד הסוף. כשאומרים משהו, צריך לחשוב עד הסוף, מה ההשלכות של האמירה. אחר כך אנחנו יבואו להגיד, אתה הטוב המוחלט וזה. לא, אתה לא הטוב המוחלט אם ככה. אתה אכזר, מפלצת, לא מוסרי, אתה מבקש ממני דברים שאי אפשר לעמוד בהם. זה מה שאנחנו רוצים.
זאת יכולה להיות טענה.
אני לא אומר שגע, אני שאלתי, זה מה שאנחנו רוצים. זה באמת, זה...
זה לא מקרה.
מה?
זה לא
מקרה.
היא נסתרה, היא לא הצליחה, היא הייתה יכולה להציע, והיא הצליחה, זהו, זה מה שצריך להבין.
אבל זה היה מתוך בחירה שהיא לא רצתה להצליח.
לא, לא מתוך בחירה, זה לא מה ש... יש לה חופש...
זה מה שאני מבינה.
בחירה, יש לה חופש בחירה, היא נסתרה, היא נסתרה. לא הצליחה, מאמא, זה...
טוב. מול ההסבר הזה עומד ההסבר שבעלי תורת האבולוציה טוענים שהאבולוציה היא רציפה מן הייצור החי הקדום ביותר עד לאדם של ימינו ושאנחנו סוג של קוף קדום שעבר מוטציה כלשהי והפך להיות אדם הומו סאפיינס, כן? לפי ההסבר שלהם אין תכלית והכל אקראיות גבוהה, אין דרישה, אין ציפייה להופעת אותה נפש חיה. האדם כייצור בעל תודעה מוסרית, הקוף לא היה מוסרי כפי שאף ייצור שקדם לו לא היה מוסרי גם כן. מדוע פתאום האדם שהוא לדידם בסך הכל מוטציה אקראית של הקוף יהיה מוסרי? שיטה זו שוללת כל דרישה למאמץ מוסרי מצד האדם. זו נקודה מהותית ביותר, ולא כל הפרטים הביולוגיים.
אבל חיים, זה, אני רוצה להגיד או לשאול גם, אבל זה קריאה, או נגיד של רב, או נגיד פילוסופים שידרו על המדע.
כן.
כי המדע לא עוסק בשאלה של מוסרי, הוא לא מותאר את המציאות, ככה הייתה התפתחות, ככה
בסדר, נכון.
לא דרישה לתכלית, לא דרישה ל...
במינוח שלו,
כן. ברור, בסדר, זה ויכוח אפיסטמולוגי, כן, כן. נכון, מה? טוב, מה הבעיה? טוב, נמשיך שבוע הבא. לא, ההומו סאפיינס זה אנחנו, לפי המדע.
כן. לא, אבל זה אדם, כן, המדע, זה היה נחושב.